בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, למה הכפתור שלך לא נלחץ?
תקשיב.
למה זה עדיין קורה? השנה היא 2023, אי אפשר לארגן לבת אדם כפתור.
זה נכון.
אני רואה אותה נאבקת כל היום, און, לא,
כן, לא. כן, לא, גם אנשים חושבים שאני כאילו סתם כזה מתבחינת על הכפתור.
לא, לא, בסטרגל נזריל.
בוא תלחץ שנייה על הטיבי. מבין?
לא נלחץ.
אתה קולט?
לא נלחץ. לא נלחץ. אני עכשיו פוצח בשביטה. איטלקית. שביטה,
איטלקית.
איטלקית. עד שלא מסדרים להביא את הכפתור, אין שידור.
כן, עידו פה אומר, דווקא יש. דווקא יש אותו, אתם באוויר. בסדר, בסדר גמור. הלכתי לישון אתמול, כאילו יחסית מוקדם. נרדמתי על הספה.
דברי איתי במספרים.
לא, זאת הייתה הרדמות, זה לא משנה. זה כאילו 10.
זה די מוקדם.
זה מוקדם.
זה מוקדם.
כן, וכאילו זה היה גם מול חתונמי וזה, אבל כאילו נרדמתי על הספה כמו עלובה.
זה לא קורה לך כאילו נורמלי?
מה,
להירדם? כשאת נרדמת על הספה, אתן לא כזה? כי אנחנו הכי לא כאלה.
מה, לא נרדמים בספה?
בחיים לא.
אבל אני חושבת שזה בגלל ילדים וזה.
לא, לא, גם לפני זה.
לא? לוקחים את עצמכם למיטה? כמה אחריות.
זה מאוד ליאת, היא לא תיתן לנו לבזות את עצמנו בהתנהגות הברברית הזאת של להירדם מול הטלוויזיה, על הספה, מה פתאום, משנים במיטה.
כן, לא, לצלנו בבית קוראים לזה ללכת לישון בלי אחריות. כזה, כל האורות כזה פתוחים, הצלחות עוד על השולחן, הכל הזה, ללכת לישון באמת בלי אחריות.
וכשאתה מתעורר שעתיים אחרי זה, אתה מרגיש כמו פושע מלחמה.
ממש.
מה עשיתי? מה זה? למה? מה קרה? מה, אין לי צלם אנוש?
חד, חלק. לא, זה באמת נורא. אז נרדמתי, וגם נרדמתי עם העדשות.
להירדם עם העדשות,
זה ממש כאילו, זה הכי חסר אחריות. אז זהו, אז אני לא רואה אותך כרגע.
בסדר גמור. את לא מפסידה הרבה.
סבבה.
את יודעת מי כן רואה מישהו?
יפה על החיבור, יו.
תודה רבה על האלגנט.
נהדר.
החשודים ברצח הפלסטיני בכפר בורקה, רואים חברי כנסת שבאים לבקר אותם.
איך הם רואים אם הם בבית חולים?
אני לא יודע.
והם בעיצומה של חקירה?
הם קיבלו אישור מיוחד.
קיבלו אישור מהמשטרה,
חברי הכנסת, בגלל שהם חברי כנסת, אני מניח, קיבלו אישור לבקר את החשודים. השר לביטחון לאומי, בן גביר, קרא להעניק צלש למי שמגן על עצמו מזריקת אבנים, והח"כים טלי גוטליב, אהובתך טלי ג'י,
טלי ג'י,
וחבר הכנסת סוכות, אני לא יודע, לא כתוב פה מה השם הפרטי שלו, אני מניח שחג, הם הורשו לבקר את החשוד בבית החולים.
אוקיי, זה לא
סביר,
סבבה,
זה לא הגיוני. כאילו, את יודעת, גם אתמול כשדיברנו על זה, היה חשוב לי להיות כאילו מדויק ומסויג, כי הבנתי שזה היה יותר מורכב מאיך שזה הוצג בפושים בהתחלה, שכמה מתנחלים הלכו וחיפשו פלסטיני להרוג. היה שם איזה עניין עם מראה, עם זריקת אבנים, עם כמות גדולה של לא יודע מה, אבל הפרטים עדיין בחקירה. אנחנו לא יודעים, ככל שאנחנו מבינים, האנשים האלה חשודים. הם חשודים. קרה שם משהו לא סביר שצריך לברר אותו. אי אפשר ללכת לאנשים האלה שהם חשודים, לא יודע אם בהרג או ברצח, אבל הם חשודים בלקיחת חייו של אדם, ולהגיד שמגיע להם צלש. זה לא סביר.
כן, אבל שמע, הם באו למקום, זאת אומרת, הם לא פשוט סתם הגנו על עצמם בזריקת אבנים, כאילו זה לא דבר שקורה. הם הגיעו לשטח שכבר הוא מלובה ומלא ב... זאת אומרת, אני לא יודעת איך אפשר להסיק את זה.
הכל מורכב.
הכל מורכב באופן כללי, כן, אבל עדיין זה... בוא.
אני אומר, זה מספיק מורכב כדי שניתן שנייה לחקירה להתנהל לפני שנתחיל לחלק צלשים.
זה בטוח, עוד צלשים. גם... יש קטע כזה לשרים מעוצמה יהודית שהם תמיד מנסים לייצר איזושהי סימטריה בשיח הציבורי. כאילו לוקחים עכשיו את השיח הציבורי או את נגיד המשטרה שרוצה להעניק צלש לבן אדם שבאמת, אתה יודע, לקחו את חייו.
את מדברת על הסייר בתל אביב.
כן, כן, שהגן בגופו על ביטחון ושלום הציבור, רוצים להעניק לו צלש. ועכשיו כאילו לקחת את הסימטריה, לעשות תמיד את המעשה לסימטריה ולתת צלש.
זה מאוד נכון מה שאת אומרת, כי זה גם, זה כאילו יש מאמץ לרוקן ממשמעות כל מילה. המילה צלש, יש לה משמעות. יש לה משמעות, לתת צלש לאדם שהוא גיבור, יש לזה משמעות. וכשאתה מנסה לייצר באמת את הסימטריה הזו, אז אתה מייצר לה עוד משמעות אחרת, ועכשיו כל הדיון יהיה על האם זה זהה לזה. ועכשיו מה זה צלש? צלש זה משהו שנותנים גם באמת לאנשי כוחות הביטחון שחייהם נלקחו בזמן שהם מנסים להגן על אזרחים, וגם ל... אנשים שאנחנו לא בטוחים מה קרה, אבל סיטואציה שבה הם היו ונגמרה בהרג של אדם שהוא יכול להיות אפילו חף מפשע. זה מחורפן.
הכל מחורפן פה. מה נעשה?
וגם יש ידיעות אחרונות, עמוד 6, יש שתי תמונות, אחת של חבר הכנסת סוכות מבקר את יחיאל אינדור.
Indoors,
כן, שם מטורף. ועוד תמונה של החשוד הנוסף, אלישע ירד, שהוא היה הדובר של לימור סון הר מלך. רצף של שמות, מטורפים,
כן.
לחלוטין. בשולי שולי הדברים, ממש, הדבר הכי פחות חשוב בכל העולם הזה. האוטפיט של אלישע ירד, בעמוד 6 של ידיעות אחרונות היום, וואו, אני רוצה את הפיס הזה, החום הזה.
לא נעים לי.
אבל בסדר, מה לעשות?
זה בשולי הדברים?
זה ממש בשולי הדברים. זה בקצה של הקצה של הקצה של ה...
זה במנג'ט.
זה במנג'ט של הדברים. מנג'ט הדברים זה ביטוי שאפשר ל... הוא צריך להיות שגור.
האמת שכן, we can pull it off.
רגע, מנג'ט זה לא זה ששמים בתוכו את הכדורי שוקולד?
לא, זה...
כן, מנג'ט. מסתבר שמנג'ט זה גם הדבר הזה של הכדורי שוקולד כל הקינוחים המרוקאים שמחזיקים, וגם הקצה של הבגד שהוא מקופל.
כן, לזה התכוונתי, השול של הבגד.
אז לא, אז אני חשבתי על דברי מתיקה. אפרופו דברי מתיקה, אתמול הייתי ביום הורים. אני וליאת הלכנו ליום של הורים.
יום הורים בגן?
בגן.
מה זה יום הורים בגן?
זה שכל ההורים נפגשים עם...
אני זוכרת בבית ספר את החוויה של יום הורים.
לא, אני זוכרת את...
יום הורים בגן זה בלי הילדים.
בלי הילדים. לא, סליחה, היינו באספת הורים. יום הורים זה שבאים ההורים עם הילד. אספת הורים זה שרק ההורים מתאספים.
בדיוק, אז אוקיי, הבנתי. ואז מחליטים מי יהיה הגזבר?
לא נרשמו החלטות כאלה. אני לא יודע כמה גזברות יש בגן.
יש אספת הורים ותמיד ההורים שלי חוזרים ואז הם אימא שלי עוד פעם הבא התנדב להיות הגזבר.
זהו, בדיוק בתי יגיד מה זה מקווה שלי, את לא תתנדב להיות הגזבר, אני כוחות לזה. קיצור, ההורים שלי באו לשמור על הבנות בזמן שהיינו ביום ההורים. חזרנו עם ה... לקחנו הוגה, כאילו כדי להיות הורים כזה חמודים. חזרנו עם התבנית של ההוגה ובתוכה הוגה.
אף אחד לא אכל?
כאילו היה כזה אי נעימות סביב כל העניין, אתה יודעת, אף אחד לא רצה להיות הזה, אף אחד מההורים לא מכיר את ההורים האחרים, אז כאילו, אף אחד לא ניגש לקחת הוגה.
אז אנשים פשוט לא אכלו?
פשוט לא אכלו את הוגה, ממש ככה, לא משנה, זה כאילו זה לא הוגה שהבאנו כדי שהיא תאכל באמת, זה כאילו מחווה כזאת, היא יפה. אכפת לי, אכלו את הוגה?
לא יודעת, נגיד בסופה זוגות בחתונה מאתמול, אז כזה, כל אחד הביא משהו וכולם...
את ממש pre-occupied עם הפרק של חתונה.
כן, זה השפיע עליי, זה נכנס לי לתוך החלומות.
הוא היה פרק טוב כאילו? נדבר בו, נדבר בו בשעות פחות עגולות. בקיצור, חזרנו הביתה עם ההוגה, הבנות כמובן היו ערות, אבל בסדר, זה כאילו לא התפלאתי, כי הבנתי ההתרגשות, סבא וסבתא, וזה, אמרתי, יאללה, סבבה. ואז אנחנו באים עם ההוגה, אבא שלי לוקח חתיכה של הוגה, פשוט דוחף לתוך הפרצוף של עצמו, מול הבנות.
מה?
ב9:30 בלילה.
הוא כאילו? כן. אוקיי, הוא פשוט לקח מהעוגה ואכל תביא לא לזרוק? פשוט... כי זה גם ערך של הורים, לא לזרוק.
האם זה ערך של הורים? זה ערך מספר אחד אצל הורים.
אז זה ערך גדול יותר מהבנות לא אוכלות אחרי השעה 9 הממתקים.
א', כן. ב', יש ברית בין סבים וסבתות לבין נכדים ונכדות. הם שני מעוניינים להכניס כמה שיותר סוכר לתוך הגוף של הילד. ואתה ההורה צריך למצוא את
עצמך. בשביל אהבה.
כן, 100%. וגם אני חושב שהם, אחרי שאתה הורה כל החיים ואתה מונע מהילד שלך סוכר, כמה שאתה יכול, אז פתאום יש נכד, ואז הסכר נפרץ.
הבנתי.
קיצור, אתה צריך לעמוד שם בתווך, ותמול, לא הייתה לזה את ההזדמנות, ואלמה הסתכלה ככה על אבא שלי בעיניים פעורות, מה, זה יכול לקרות עכשיו? אנחנו יכולים לאכול הוגה? אתה צריך הרבה מאוד שכנועים, והפרסקים נחתכו.
מה הבאתם להפרסק?
מה נעשה? ניתן לה הוגה עכשיו באיזה
איזה
בלילה?
איזה דאונרים!
מה לעשות? זה תפקיד של הורי. כנראה שאנחנו באמת גזברים בפוטנציה.
ממש, ממש.
בואי נבקש מהמאזינים שספרו לנו את סיפורי הבייביסיטר המטורפים שלהם. מתי הייתם בייביסיטר וקרה לכם משהו מטורף? מתי עשו עליכם בייביסיטר וקרה משהו מטורף? מתי הבייביסיטר של הילדים שלכם עשה משהו מטורף? התקשרו וספרו לנו...
או אם היה לכם בייביסיטר מפורסם. סתם כן אוהבת סיפורי מפורסמים.
גם יכול להיות נייס.
כן.
או שהייתם בייביסיטר על מישהו מפורסם. גם יכול להיות נייס.
יכול להיות נייס מאוד.
ספרו לנו ואולי תיקחו בכל שעה 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. מרגישים את סוף הקיץ? עכשיו בארקוסטיל קיצ'ן, ימים אחרונים של מבצעי קיץ חמים. אל תפספסו והיכנסו להתרענן עם המוצרים של ארקוסטיל קיצ'ן. 1-972-99-99 זה הטלפון שלנו, או בוואטסאפ 054-999-43-99. להגיד שוב או שזה
כן,
היה?
כן, עוד אני אגיד.
עוד, את תגידי בבקשה.
1-972-99-99
זה הטלפון?
זה הטלפון, או שלחו את הסיפור בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
חזרנו, בוקר טוב דנה.
בוקר טוב,
מה שלומך? בסדר, אתם דיבורית? אנחנו מדברים בספיקר? זה קורה?
לא, לא, לא.
היא לא בדיבורית, אני שומעים אותה, מדהים.
חבר'ה, רק שאלתי, הכל בסדר. אנחנו ביקשנו מכם לספר לנו את סיפורי הבייביסיטר המשוגעים שלכם, אז דנה, את קודם כל זוכה ב-300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. מרגישים את סוף הקיץ, עכשיו בארקוסטיל קיצ'ן, ימים אחרונים של מבצעי קיץ חמים. אל תפספסו ויכנסו להתרענן עם המוצרים של ארקוסטיל קיצ'ן. דנה, tell us your tale.
תודה רבה.
שמחה.
קודם כל יש לי שלל סיפורי בייביסיטר הזויים.
אז תבחרי את הכי 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 טוב.
זהו, בחרתי באחד קטן, אבל הוא טוב לדעתי. שמרתי על בן של חברים.
רגע, עכשיו עבדת לנו, איפה את?
עכשיו אתם שומעים אותי?
כן.
אוקיי, אז זה בן של חברים, שמשפחה שהכרתי, הייתי חברה של האח הגדול, של האח הגדול שבגילי, בית שהרגשתי בו בבית.
רק שאלה, זה בייביסיטר מהסוג שאת מקבלת עליו כסף?
כן, 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 מקבלת. אבל גם מרגישה בנוח. ואני נגיד הייתי בת איזה 13, והילד היה נגיד בן איזה 5 או 6, משהו כזה. והוא רוצה שאני אכין לו מיץ, דבר פשוט לכל הדעות. ואני ממש זוכרת ששמתי תרכיז תפוחים כזה אולד סקול בקוס.
מה זה אולד סקול? ויטמינצ'יק כזה?
לא, עוד לפני ויטמינצ'יק, אני לא זוכרת איך זה היה נקרא, בקבוק זכוכית כזה.
אוקיי, לא זוכר לי, אוקיי, בסדר.
וניגשתי למקרר להוציא מים בשביל לעשות את הפעולה הפשוטה בהכנת מיץ.
כן, יש פעולה אחת בהכנת מיץ, וזה להרבב את התרכיז עם המים, כן.
עם המים.
ואי אפשר להפריז בחשיבותה, אגב.
בדיוק, תכף תגלו כמה אי אפשר, כי ברגע, בשנייה הזו שהלכתי לשלוף את המים מהמקרר, הוא הקדים אותי ושתה את התרכיז.
לא! לא!
תקשיבו, הוא נעלב ברמה שהוא פתח את הדלת של הבית ורץ החוץ על הרחוב.
מה זאת אומרת הוא נעלב?
ממה הוא נעלב?
מזה שלא הכנתי טוב, הוא כעס, הוא התעצבן, הוא כאילו...
אה, וואו, איזה חוסר הבנה של הסיטואציה. הוא נעלב מזה שלא הכן טוב.
אדוני, אדוני.
מזה שאנחנו, רגע, אנחנו באמצע תהליך, תן לי רגע לסיים אותו.
וואו.
הילד,
אנחנו
מרץ מהבית בריצה, בריצה, ואני מוצאת את מירו רודפת אחריו באמצע הרחוב, כאילו לא מבינה מה קורה. מה עשיתי לא בסדר?
גם הילד מפוצץ סוכר, הוא טס עכשיו.
אבל זה עלה לו ממש מהר, מה זה?
בשניות.
לא לוקח לזה זמן קצת?
לא, 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 זה ככה.
וואו.
רגע, ורצת אחריו ברחוב?
רצתי אחריו, כאילו לתוך הרחוב, רצה אחריו, ושכנע אותו ברחוב, שאני מצטערת, שלא סיימתי להכין, בוא נתנס, אני אכין לך שוב. כאילו כל הסרט הזה, וזהו, והוא כאילו באותו היום כבר הייתי שנועה עליו, זה לא עבר, לא צריך לשחרר את זה.
טעם הוויטמין שיק, זה לא הוויטמין שיק, טעם התרכיז המתוק לא עבר.
לא עבר.
יאללה.
כן, זה היה...
ונשארת עם תאמר.
כן, גם הסיטואציה של...
כאילו... זה כאילו באמת דבר קטן, אבל זה היה ממש כאילו דרמה.
תראי, גם כולה היית בת 13. כאילו, מה ילדה בת 13 יודעת לעשות לרדות אחרי ילד בן 5 בחוץ? סיבה לפחד אלוהים.
רגע, אבל זה... וכשההורים הגיעו...
אני ראי שסיפר, אני מניחה שסיפרתי להם את זה, כי
פתאום היא לא זוכרת מה.
כי באמת חוויתי את זה רע, אבל אני לא זוכרת שהיה איזה התרגשות או משהו, כאילו, שמישהו התרגש מזה חוץ ממני וממנו.
שזה גם עניין, כי כאילו ההורים כבר, מה זה מכירים כבר, מה זה, זה הדבר הכי פחות חמור שקרה להם השבוע.
כן, הם כזה וואי, מזל שזה...
אה, הוא לא איבד אצבע? יופי.
בדיוק, בדיוק.
בול.
בדיוק.
בול.
טוב, דנה, תודה רבה לך.
תודה, דנה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
יום טוב.
חנה?
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
רגע, היה לנו דנה? עכשיו חנה.
היה לנו דנה ועכשיו חנה, ואחרי זה רנה, תדבר איתנו.
רנה רסלן? יו, אני חולה על רסלן.
וזה מלכת היופי, לא?
כן.
כן, כן. חנה, מה נשמע? את גם מקבלת 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. מרגישים בצוף הקיץ? עכשיו בארקוסטיל קיצ'ן, ימים אחרונים של מבצעי קיץ חמים. אל תפספסו והיכנסו להתרענן עם המוצרים של ארקוסטיל קיצ'ן. חנה, ספרי לנו את סיפורך.
תודה רבה, סיפור לא מי יודע מה גדול.
אז למה התעשרת? סתם.
בשביל 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן, מה זאת אומרת? כן, סליחה חנה.
סליחה חנה.
הילד זוהר גר בשכונה שאנחנו גרים, וכשהייתה בצופים, אני חושבת שהייתה בכיתה ט', נזרנו ברבות על בייביסיטר. הבנות שלי מאוד אהבו אותה, והיו מבקשות שברגע אמרנו שאנחנו מתכננים לצאת, אז היו אומרים, טוב, אז תזמינו את הילד.
רגע, אבל הם זיהו אצלה את הסטאר קואליטי?
לא זיהו את הכוכבת. הייתה ילדה יפה ומתוקה ושקטה וחמודה, ולא עשתה בלגן בבית.
והיא הייתה בייביסיטר טובה, בסך הכל?
חנה?
כן.
מה, לקח לך זמן?
כן, רצת
את... לא ככה שמעת בדיוק.
שאלתי אם היא הייתה בייביסיטר טובה.
מאוד טובה וחמודה ויפהפייה.
הבנתי.
והיא עשתה על הילדות שלך את הבייביסיטר לתקופה ארוכה?
לא, 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 כזה כל פעם שלוש שעות, כזה מין בערבים.
אבל היא הייתה הקבועה שלכם?
כן, אפשר להגיד, לא, היו עוד, היה למגוון, זה לא כך, אבל הילד הייתה בהחלט אחת מהנבחרות.
מהנבחרות, גם הייתה לנו את יעל בר זוהר.
הייתה תחרות שם.
וואי, היה בדיוק פרסומת בטלוויזיה עם הילד זורר, לדעתי לרכב. היא עשתה פרסומת לרכב, והיא נוסעת באוטו, ויש לידה מישהי שחשבתי שדומה לקופי, רק כאילו כזה נערה.
כאילו הבת שלה?
כאילו הבת שלה, הייתי בטוחה שזאת הבת שלה, אבל זאת לא הבת שלה, זאת הילד זורר הצעירה.
וואו.
זאת, זאת, ב-AI, כאילו, זאת אומרת, לקחו אותה, והם עשו לה מין גרסה צעירה, והן שרות ביחד את, קח אותו לאט את הזמן.
כמובן שאת זה. מה, הן נשארו את השיר על אמא של סופרמן?
לא, במשרד הפרסום בטח שחשבו על זה. יש לי את זה!
התקשרו לשי קפון ואביב גפן. חנה, אני לא יודע איזה שאלות פולו-אפ אני יכול לשאול.
לא, מעניין, אבל אם היא הייתה דומה לה, הילד זורר הקטנה, לילד זורר הקטנה ב-AI.
חנה, את ראית את הפרסומת
שלה? לא, לא ראיתי את הפרסומת, אבל הילד הייתה ילדה מאוד יפה, גם אמא שלה דרך אגב אישה מאוד יפה, היום היא כבר לא צעירה, אבל נשים יפות.
מה אמא שלה עשתה? היא הייתה גם בתחום? סתם שאלה.
הייתה בשכונה, כן.
הייתה גם בשכונה.
כמה בתים איתנו.
טוב, חנה, בסדר, סיפור יפה. ואז כשראיתנו אותה מתפרסמות, אז מתפרסמת, אז אמרתי, היי, זאת הבייביסיטר שלנו? כזה, זה היה כזה. רגע. חנה?
כן,
חנה, כשהילד זורר התפרסמה.
כן.
הרגשתם חלק בהצלחה?
חנה, והייתה נפגשת בערב יום הזיכרון, באה לפגוש את הילדים מהכיתה, מהמחזור, כי זה מנוע כאן גם בשכונה, שכולם מגיעים ופוגשים, עומדים בגושים גושים של מחזורים. כן, לא, בכלל לא, לא, לא נעשה גפתנית, ממש לא.
אין, הילד פרום דה בלוק.
בדיוק, היא ממש הילד פרום דה בלוק, כן. מתאים לה, ממש. מתאים לה.
טוב, חנה, תודה רבה.
תודה, חנה.
ביי, יום,
ביי.
ביי, ביי.
את מי תרצי לתגמל בעוד 600 שקלים נוספים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן? האם את חנה, שאפשר להגיד שהיא גילתה את אחד מההצלחות ההוליוודיות הישראליות הכי גדולות שלנו.
זה נכון.
או לדנה, לפני כן עם סיפור התרכיז.
התרכיז של
והאלבון. האלבון זה מה ש... תשמעי, ילדים אוהבים להיעלב, זה התחושה שהם הכי אוהבים בעולם.
נכון. נכון, אני פשוט, אני מתלבטת, כי בסוף חנה, אבל גם היא הביאה את הזווית שסתם אמרנו כזה, כן, והיא בזה מפורסם, ואז היא פשוט באה ואומרת, מפורסמת, עשתה בייביסיטר הילדים שלי, אבל גם דנה נתנה סיפור מדהים, לכן אני בעד לחלק, כמו שדנה לא עשתה עם התרכיז. צריך לחלק.
כן, בואי נדלל את זה, כמו שדנה לא דיללה.
ועידו, יש את השיר אלבון של קרמלה גרוס וגנר. סתם כי זה שיר אלבון.
שולחת את עידו לארכיוני.
זה שיר גדול.
יש גם את השיר תרכיז תפוחים של להקת אטרף.
יש לנו את אלבון? יש את זה, שחף אומרת. אלבון קרמלה גרוס וגנר.
אולי זה תחת ערן צור.
אולי תחת ערן צור, כן, זה תמיד כמו שפעם היו מחפשים בקזה.
קזה לייט.
ואז אתה יודע שיש אמנים שכבר זה עם השגיאה.
נכון, והשם של השיר הוא גם, זה תמיד המספר הלא נכון מהאלבום. נכון,
בדיוק. זה יש לנו את אלבון. שיר יפה.
אנחנו במרכז החדר קשה
ערן צור הוא מופיע ביום חמישי בברבי עם אמדורסקי.
נכון, מתארח אצל אמדורסקי. פעם מצרתי לו במעבר חצייה
לערן צור?
כן, וצפצפתי לו כדי להגיד לו שלום. וזה היה כאילו ברגע הראשון, הוא חשב שאני מצפצף לו בקטע של מה אתה, זה, אני
מנסה...
לא, אז הוא הסתכל עליי ואז הוא ראה שזה אני, ואז היה לנו מומנט כזה.
אבל מומנט של סלב אל סלב סלב?
כן, כן, כן.
או זה מוזיקאי על עכשיו. מוזיקאי.
זה, לא, אני לא במומנט של מוזיקאים, אלוואי לצערי.
אבל אתה מנגן.
כן, אבל לא מספיק טוב, כאילו.
הבנתי.
כדי שמוזיקאים אחרים גדולי שלום ברחוב.
יש לי גם סיפור עם רן צור.
קשה?
לתת, כן?
ברור,
לתת?
אנחנו, זה מה שעושים עכשיו.
בסדר. לא, אז רן צור פעם אני תקלטתי באיזו מסיבה של אינדי רוק. והוא הגיע כדי-ג'יי אורח. והוא ידע כאילו הרבה על מוזיקה מהעבר של אינדי רוק וזה, אבל כאילו לא היה כזה בחדשים. ואז הבעלים של הליין, של אותה מסיבה, אמר לי כזה, הוא רצה כאילו לעשות לי גם איזשהו פלקס, ואמר כזה, תכיני לערן צור אוסף. של שירים חדשים, זה אז תקלטנו מדיסקים. אז כן, כן, כן.
אז תקלטנו מדיסקים.
לא, אבל זה היה בקטע של הצרה, כאילו.
מתי כשהילד זורר הייתה בייביסיטר, כן.
בדיוק, בדיוק. לא, לא, תקלטתי מדיסקים בהתחלה, שזה די מטורף, כאילו אני זוכרת צורבת דיסקים, שכבר כאילו הכל קורה, כבר דיסקונקי יכול להיכנס, כן?
גם למה? זה לא כאילו יש לך את היתרונות של וייניל,
נכון, לא, אבל...
זה סתם כאילו טכנולוגית ביניים כזאת.
כן, אבל כאילו בגלל ששאר הדי-ג'אים, ביניהם כזה טל ארגמן וזה, זה אנשים שהגיעו, כבר יש להם אוספים של דיסקים, שהם כזה מגיעים עם הדיסקים לתקלוט. אז אני לא אבוא עכשיו עם מחשב, כאילו הילדה הצעירה פה באה עם מחשב, ושמה כאילו אינדי-רוק.
התאמת את עצמך לזמן של ה...
בדיוק, בדיוק, זה לא... הייתי רטרו לפני שזה היה מגניב, כן? לקחתי את, תקלטתי מדיסקים, וצרבתי לערן צור אוסף, ותקשיב, אני ישבתי על האוסף הזה כל כך הרבה זמן.
נו, והוא
אהב? של כאילו מה לשים מה זה, ובסוף אני הכנסתי לו, עשיתי מוב, אני הכנסתי לו שיר שלי.
שיר שאת שרה?
שיר שאני שרה עם החברים שלי, כאילו זה, עם הגיטרות, תתתה.
מוב.
מאוד אהב.
Yes.
הוא האדם הכי מתוק בעולם.
אחד המתוקים.
הכי מתוק בעולם. כן.
באמת.
אז זהו, ואז כאילו זה היה מגניב, הייתי במסיבה, והוא תקלט כזה מוזיקה של, לא את השיר שלי כמובן, אבל כאילו, שם כזה שירים ששמתי לו.
לא ידעתי לך שאת גם כאילו הוצאת שירים.
מה? לא הוצאתי שירים, אבל כאילו הייתי כזה, חשבתי שאני אשיר. חשבתי שאני אשיר. אבל אני אספר לך יום אחד, אני אספר לך.
אני חשבתי שאני אנגן.
בדיוק, ותראה אותנו היום. מדברים ברדיו, ומחליטים איזה שירים ילסים.
שחף, על מה את ניגנת?
אז אני רוצה להגיד שאני הייתי מעריצה של ערן צור. ממש, כאילו. ואז לפני איזה שנתיים התחלתי לראות אותו עושה הליכות בוקר בתל אביב, כמו האנשים האלה.
כן.
הרציניים, הליכות בוקר.
וזה הוריד לך.
זהו, אני לא...
לא חושב ש...
קשה לי, קשה לי.
על זה פסלת אותו.
כאילו זה כבר לא רוקנרול, זה לא קשה.
זהו, רוקנרול.
מה, תראי,
הליכות בוקר.
אני באתי מהרוק, אני קמה בחמש. זה הכי רוקנרול.
את לא עושה הליכות, אביה, נו מספיק.
לא, הליכות עם הידיים בצדדים כזה בקצב.
פעם מישהו אמר לי, את יודעת מה זה רוקנרול, אביה? אני כזה, מה? להצליח. להצליח זה רוקנרול.
100%.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
תום.
אביה.
על גאווה ישראלית באתי לדבר.
בבקשה. אבל באיזה תחום? האם בתחום היזמות? האם בתחום הצבאי? האם בתחום האומנותי?
אני, אפשר להגיד אומנותי. בתחום הכלום, הכלום ושום דבר, אוקיי?
תחום האהוב עליי, כן.
כן, בבקשה. דבר שאנחנו, וואו, בו. ספית בשלושת הישראלים שכבשו את סיימון קאוול? והיידי קלום,
כן,
באמריקה, כן. גוט טלנט. אוקיי, אז מי שלא יודע, לתוכנית אמריקה גוט טלנט, עלו שלישיית בומבה, שבעצם...
לא זכרתי שככה קראו להם.
כן, ככה בומבה, כן, כן. עמית ג'רבי, נועם וירון דודוביץ', מעניינים הם אחים, זה כבר מוזר. הם עלו למופע... מעניין, כזה הם עלו כולם בעירום מלא לבמה.
אפילו הייתי אומר עירום מוחלט.
זה, מה ההבדל בין עירום מלא לעירום מוחלט?
זה יותר שוקינג כשזה מוחלט.
דוקו שוק. והם עלו רק עם מתקות, כשמכסות להם את האיברים.
חלציים.
כן, את החלציים. והם עשו מין כזה מופע אומנותי.
קומי.
קומי. וגם הייתי מצפה שהמתקות באמת יחסו את החלציים לאורך כל הנאמבר, אבל אפילו בזה הם לא הצליחו.
מה זה הם לא הצליחו?
יש שם כל
בשביל
מיני.
בשביל מה לעלות על במה אם לא כדי להראות את החלציים שלך לעולם ברשלנות?
כן, אבל זה כאילו לא היה בקטע של עכשיו לפי הטיים, כאילו יש עכשיו רגע של לא יודעת, כזה דרופ ואז רואים.
זהו,
לא,
נסביר...
זה הכל קרה בטעות.
נסביר
זאת אומרת...
את המופע רגע. הם היו שלושתם עם מתקות, וכאילו המופע מתחיל בזה שכדור נופל. כדור נופל על הבמה.
נכון.
והם מנסים להרים אותו. וכשהם מנסים להרים אותו, תוך כדי שהם מנסים לשמור על החלציים שלהם, החבועים, אז קוראים כל מיני דברים מצחיקים. אחד מחפה על השני, ואז הוא צריך להביא מתקות כדי לחסות את עצמו שוב, ההוא מתכופף, ההוא זה, כאילו, הבדיחה זה שצריך לא לראות להם.
אתה יודע מה יכול לעזור בלא לראות להם?
לא לעלות ערומים לבמה.
בדיוק.
כן.
פשוט תעלו עם לבוש מלא, ולא נראו,
אפילו.
לא נראה כלום.
לבוש מוחלט, כן.
אבל גם בכל הזה, אז הם מסתובבים, ואז כזה אתה רואה שהם מטשטשים את החלציים.
נכון, יש פתאום, אתה רואה את הלוגו של גוט אלן על החלציים, אתה אומר,
בדיוק.
כן.
וזה, וגם התגובות של הקהל,
לא, הקהל בפנים, הקהל אוהב את זה.
וואו, וגם אתה רואה איך זה השלמות, זאת אומרת, יש קטע בתוכניות כאלה שלוקחים כמה פרצופים.
תראה, צריך להגיד בכנות, בכל התוכניות, כאילו, לא רק בגריאליטי, כולם עושים את זה.
אוקיי, אז שתדעו, מצלמים כל מיני ריאקשנים, כזה מין הבאות פנים של קהל, וברגע שמתאים, אז משתילים את זה, כאילו זאת תגובתו של הקהל.
כן, כדי לייצר מין אשליה כזאת, שהעורך רוצה שיבינו שיש צחוק כרגע, ועכשיו צוחקים.
עכשיו מצחיק. עכשיו לצחוק.
אתה רואה פתאום אנשים צוחקים מעונה קודמת בכלל.
כן, פעם ראיתי מישהו מעונה קודמת. כן,
כן, בדיוק.
וזה ממש בהמשך ישיר, ללפני כמה שנים, בבריטניה גוט טאלנט, היה גם ישראלי, שאתה יודע מה הוא עשה?
מי, גיא פירסט?
גיא פירסט.
כן, נסע את הפלוצים.
כן, נכון. הוא התמחה בקולות נפיחה נכון. מהידיים.
אבל אצל גיא פירסט זה היה מצחיק, זה היה כזה אירוני ו...
לא, זה היה מאוד אומנותי, נכון, נכון. הידרדרנו, הרמה ירדה, ולכן צריך להשקיע בתרבות ישראלית בעיניי.
מה שכן צריך להגיד, השופטים גם השתגעו על זה.
טוב, הם...
הם קיבלו 4 יסים.
כן, זה גם נראה לי משהו של האורך.
זה היה גם השלמה.
ברור, זה היה הכי השלמה. אתם יודעים מה יהיה מגניב? אם תגידו לזה כן.
אבל את יודעת מה, סיימון קאוול, הוא הסתכל ואמר, זוכרים שהייתי אמור לבוא לישראל, ואז דפקתי למרגול ברז ברגע האחרון?
איך הוא לא בא בסוף?
זה למה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שנייה. מה, זה היה נמרץ?
זה מבהיל.
למה, אני נמרץ?
אתה כרגע מתח.
אמר בעודו, פיהק וניקה בהימתחות כאילו קיצונית, שאני באמת לא יודע איך לזה דמיין. אז יצא.
יפה. כל הכבוד. כן, אתה נמתח.
אני נמתח. מה העניינים?
תגיד, אתה כזה, אתה אדם שהוא אלסטי? כי יש אנשים כאלה שהם אלסטים, שכזה, אם...
שיש להם תכונות של מרגמיש כזה?
כן, כשאם נגיד, הם לא יודעת, צופטים להם בלחיים, אז כאילו, אז יש מלא לחיים, אפילו שזה לא נראה.
אני פשוט לא בסיטואציות כאלה בדרך כלל, של צפיטה בלחיים, גם יש לי הרבה זקן, אז כאילו קשה לראות.
לא של עצמך, לא אמרו לך פעם אם אתה אלסטי או לא אלסטי?
לא, אני יכול לשאול את ליאת.
תשאל את ליאת.
אני אשאל אותה. כן. נברר את זה.
כן, לא, כי יש אנשים שהם תרמית.
אני אגיד לך מי אדם שהוא תרמית. בנימין נתניהו.
וואו, אתה באמת?
היום אנחנו בקישורים.
אנחנו.
כן, למה? נכניס אותך תחת הזה. או מי לפחות אפשר להגיד עליו שהוא גמיש. מאוד גמיש.
מר גמיש.
בהחלט, אדון גמיש. הוא אתמול התראיין לבלומברג. כמובן לא לכלי תקשורת ישראלית, כי הרי למה שהוא יתראיין לכלי תקשורת ישראלית?
כן, הוא יתראיין לדעתי רק לערוץ 14.
כן, רק כלי תקשורת שמזוהה איתו ויתן לו את השאלות ואת הנרטיב שהוא רוצה מבלי לאתגר את האדם שנמצא בפוזיציה הכי חזקה במדינה. ובראיון לבלומברג הוא אמר כמה דברים מעניינים. קודם כל, הוא אמר שהוא מקדם חוק נוסף ואחריו הוא יעצור את הרפורמה. זאת אומרת, בניגוד למה שהוא אמר, שאחרי צמצום מילת הסבירות עוצרים ומגיעים להידברות.
הוא ממשיך לוועדה לבחירת שופטים.
כן, הם רוצים להעביר חוק שהוא שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
זה, מה זה אומר? זה אומר שהוא שיקר? תגיד, זה אומר, הוא שיקר?
לא רק שהוא שיקר.
ביבי שיקר?
לא רק שביבי שיקר. זה אומר שהוא ראה שהמדינה לא מתמוטטת, והבין, אוקיי, אז יש לי עוד.
אז מה שנשאר זה למוטט אותה.
מה שנשאר זה להמשיך למתוח את הגבול, שזה מטורלל בגלל שכולנו על הקצה, ואף אחד מאיתנו לא רוצה שהמדינה תתמוטט, וביבי מנסה לזה, במין משחק צ'יקן מוזר כזה.
העניין הוא ש... אחרי התמוטטות, אני גם לא יודעת מה זה התמוטטות או לא התמוטטות. כן, אנחנו חיים ואנחנו קמים לעבודה והמשק עוד לא הושבת. קורים המון דברים שכן מעידים, כן, יש דברים שמעידים על התמוטטות, השיח הציבורי, הכל באמת מחריד, אבל מהבחינה הטכנית של משק, צבא, אנחנו עדיין לא התמוטטנו, אבל העניין הוא שכשמתמוטטים אין דרך חזרה.
הוא בונה על זה שאנחנו גם יודעים את זה. זאת אומרת, או שהאנשים שמתנגדים לרפורמה לצורך העניין גם יודעים שאין דרך חזרה, ולכן הם לא ייקחו אותנו לצד שממנו אי אפשר לחזור.
כשכלכלה היא קורסת, היא קורסת.
אז הוא במשחק צ'יקן. הוא חושב שאנשים שמולו לא יקריסו את הכלכלה כדי להעביר נקודה. ובמידה מסוימת הוא צודק, בגלל שהוא עומד מול אנשים אחראים. זאת אומרת, אני לא יודע, כאילו, לא יודע מה יהיה הרגע שבו טייסים יפסיקו לטוס. אני לא יודע אם יגיע רגע כזה. לא יודע מה זה אומר. אנחנו נכנסים פה לטריטוריות שהן מאוד 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 חדשות. גם אם עם זה שהוא, בניגוד למה שהוא תדרך ביום שישי, הוא מסרב להצהיר שהממשלה תצאת לפסיקת בגץ. זאת אומרת, זה היה איזה רגע שזה היה נראה שכאילו, אוקיי, הוא ירד מהעץ הזה.
כן, הוא אמר שהוא יסכים.
הוא לא אמר שהוא יסכים, אבל אנשים, הוא כאילו, אנשים שבבירור תודרכו על ידו, אמרו שהוא יסכים. עכשיו זה נראה שזה לא בדיוק הולך לקרות. וגם פה, הוא לוקח את המדינה לקצה. הוא לוקח אותנו באמת לסיטואציה שלא הכרנו. עכשיו שוב, אני באמת לא יודע להגיד בדיון הזה על כמה הוא מוביל וכמה הוא נגרר. כמה זה דברים שחשוב לו לקדם באמת, כמה זה חוסר היכולת שלו מבחינה פוליטית לעמוד מול האגפים הקיצוניים בקואליציה שלו. אבל זה פשוט לא משנה. זה פשוט לא משנה. זו המשמרת שלו, ובמשמרת שלו קוראים הדברים האלה. במשמרת שלו, הדבק הכי בסיסי שמאחד אותנו כחברה, הולך ונשחק.
כן, הוא אומר, לפי הידיעות אחרונות, מצטטים את נתניהו, והוא אומר, מה שנשאר זה הוועדה לבחירת שופטים, אני לא חושב שאנחנו צריכים לחוקק את הדברים האחרים. אוקיי, הוא לא חושב.
כן, אבל...
אבל אם יריב לוין חושב את זה...
אז גם הוא יחשוב את זה.
אז כן.
נכון, וגם עובדה, שהוא דיבר אחרת לפני עילת הסבירות. הוא אמר, רק עילת הסבירות. הוא גם הבטיח את זה לראשי סוכניות דירוג בינלאומיות. הוא הבטיח את זה לביידן. הוא הבטיח את זה להרבה מאוד גורמים רציניים, שהרצינות שלנו מולם נשחקת. זה כל כך מחורפן, וזה כל כך לא מתאים. ביבי באמת נמצא בסיטואציה מרתקת, כאילו אם אני עכשיו מנתק את עצמי רגשית מהסיטואציה,
כן, זה ממש ניתוק
כאילו
רגשי
100%, אבל אם אני כאילו שנייה לוקח את הצעד אחורה, תחשבי שהוא באמת בצומת שבה הוא צריך לקבוע מה הלגסי שלו יהיה, והוא רואה שמצד אחד יש הסכם נורמליזציה עם סעודיה, שזה כאילו ה-Holy Grail של ביבי, וזה גם צריך להגיד, זה דבר שהוא הוא לגמרי, במידה וזה יקרה, זה לגמרי הישג של ביבי, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה אידיאולוגית. הוא אומר מאז שנות ה-90, והוא היה בודד בדעה הזו שמדינות ערב המתונות יעשו איתנו הסכם שלום מעל הראש של הפלסטינים, וכל מה שאנחנו צריכים זה ההפך, להקרין עוצמה ולא להתפשר. הוא אומר את זה מאז שנות ה-90, ואנחנו רואים איך זה באמת אשכרה מתחיל להתממש כבר בכהונה הקודמת שלו, ועכשיו אולי עם סעודיה. זה מה שהוא יכול להביא, ומצד שני יש את באמת התפרקות החברה. אני חושב שהוא באמת חושב שהוא יצליח להחזיק את הכל וברגע האחרון לשלוף איזה שפן.
זה קלאסי, הניתוח הצליח, החולה מת.
או שלא, אני לא יודע. יכול להיות שפתאום עוד חודש הוא בא ומביא הסכם עם סעודיה ואומר בוא בני, כנס לקואליציה בשביל זה.
כן, אבל איזה מדינה?
ואז נתחיל לחזור אחורה מהתהליכים.
מדינת ישראל היא החולה המת.
אז זו השאלה, האם אנחנו באמת נמות והאם התהליך מורת העצבים הזה הוא הכרחי?
בדרך הזאת אנחנו חד משמעית, אנחנו דוהרים לשם. אנחנו דוהרים לשם.
יש גם משהו באמון בין האזרחים, אחד בין השני ומול הרשויות, שהוא לא, לא רואה איך הוא משתקם. גם אם יש הסכם עם סעודיה וגם אם פתאום יש ממשלת אחדות וגם אם...
כן, לכן אנחנו כבר אומרים כאן בוקר בוקר שאין מנוס מפני חוקה.
נכון.
אין מנוס מפני
אבל
חוקה.
אבל כל יום שבו אנחנו בסיטואציה הזו, כל יום שבו אנחנו בסיטואציה הזו ואנחנו רק מגבירים את החשדנות אחד כלפי השני, זה יום שבו אנחנו מתרחקים מהאופציה שלנו לשבת מול השולחן ולהצליח להסכים ביחד על חוקה. כי אנחנו רק מגדילים את השנאה, את החשדנות, את המרחק, את הניתוק.
כן. תגיד, יש לי שאלה. תרגיש חופשי אם אתה לא רוצה.
אוקיי.
אם אתה מרגיש בתקופה הזאת, שבה יש פילוג ואנשים מנסים לייצר את אנחנו והם הזה, גם מבחינה הדתית, ישראל הראשונה, ישראל השנייה וזה, אתה מרגיש צורך להגיד, לצאת ולהגיד, איי, איי, לא בשמי?
לא בשמי מאיזה כיוון?
אל תדברו בשמי, אל תגידו הליטה והטייסים.
חד משמעית, תראי.
כאילו, יש לי תחושה קצת, שוב, אני כזה חצי מזרחית, חצי אשכנזיה וזה, אבל כאילו יש לי... כן, תחושה שאנחנו כאילו נדרשים עכשיו לבוא ולהגיד בקול, לא בשמנו, אל תעשו את ה, את ה, לכל חברי הכנסת מהימין.
100%. אני 100% מרגיש את זה, ולא בגלל שאני, את יודעת, חושב שאין שום אמת בנרטיב בין ישראל הראשונה לישראל השנייה.
בוודאי שיש, בוודאי שיש.
אלא בגלל שזו פשוט השטחה. זו השטחה מוחלטת לבוא ולהגיד, הדבר היחיד שקיים זה הפער בין ההגמוניה והאליטה לבין העם. או החלק העממי, וזה מאוד משטיח שאתה חייב להתחייב לאידיאולוגיה או למחנה מסוים בגלל הדבר הזה. זה לא רק משטיח, זה גם, יצא לי להגיד את זה כמה פעמים, זה כבר גובל במרקסיזם, כי זה רק להתייחס לסיטואציה הפוליטית בתור איזשהו משחק בין מעמדי כזה.
נכון.
זה לוקח אותנו אחורה, לא קדימה.
אבל לממשלה יש באמת את הצורך הזה לשמר את המעמדות האלה, כי זה כוח, זה הכוח הבוחר, וכשהכוח הזה יישאר למטה וינגנו לו כל הזמן שאתם נחותים, ולכן אתם צריכים להצביע לנו, כשאתם בפועל לא עושים שום דבר כדי שנייה לקרב בין המעמדות, לייצר תקנים ולהשקיע תקציבים שבאמת יגשרו על הפער הזה. אתם לא באים, אין לכם פתרון, אתם גם כאילו כאן, אתם בממשלה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, כן? ואני לא מרגישה שהיה איזשהו, לא יודע, תראו לי את התוכנית, בואו תראו לי את התוכנית.
את יודעת מה, אני אפילו יכול, אני כן יכול כאילו להגיד, אם מסתכלים על המצב הכלכלי לאורך שנותיה של המדינה, הוא השתפר. הוא השתפר גם מחוץ לתל אביב ומחוץ למרכז, ואת מסתובבת בישראל ואת רואה שאין מה לעשות, ישראל כן בתנופה. אז כאילו נגיד עוד אפילו על זה אפשר להתווכח, אבל אין שום דבר ממלכתי, ואין שום דבר מעצים לקדם רגשי נחיתות. סליחה, אני שונא את הביטוי הזה, אבל זה מה שקורה. הממשלה הזו שואבת, הקואליציה הזו שואבת את הכוח שלה מלתחזק את הפילוג הזה.
לגמרי.
ובסוף, גם אני כמזרחי לצורך העניין, גם אם זו ממשלה שנגיד הייתה מקדמת את האידיאולוגיה שאני מחזיק בה, הייתי רוצה שזו תהיה ממשלה של כל המדינה, של כל העם. אני לא רוצה את הנקמנות הזו. זה אני, על זה אני אומר לא בשמי. אין שום דבר מזרחי בנקמנות. כאילו להוציא את אליאת. אין שום דבר, אין שום דבר
צודק. הייתה דממה של כזה רגע, דווקא יש.
האם אני עומד מאחורי? אין שום דבר צודק בלסכסך. אין שום דבר צודק בלהגיד על טייס שאיבד את העין שלו, איזה צפוני קיבל שריטה בעין. זה לא צדק.
זה לא צדק, אבל גם מעצבן אותי שאנחנו צריכים כל הזמן לבוא ולהגיד, אתה לא מדבר בשמי, אל תדבר בשמי.
בגלל שהם מתיימרים לדבר בשמך.
נכון.
זו הבעיה, לא בגלל שהם, לא בגלל שהם מזרחים ומדברים על מה שזה, כי הם מתיימרים לדבר בשמנו. זה מה שמרגיז. אל תתיימרו לדבר בשמי, אל תיקחו אותי כמובן מאליו, תנו לי את האג'נסי להחליט בעד עצמי אם אני בעד הרפורמה הזאת או נגד הרפורמה.
לגמרי.
זה מה שאני.
אני רק רוצה להגיד שדיברתם מקודם על זה שאנשים מתייגים אתכם ואתם כאילו נדרשים להביע עמדה מסוימת, אז אני רוצה להגיד שאני מאוד מזדהה עם זה, כי בתור מישהי שאוהבת את מדונה, כל הזמן כאילו, באמת, כל הזמן אני צריכה לענות לאנשים כאילו בשמה ולהתנצל בשמה, וממש
I feel for you.
לא לשם ציפיתי שהמונולוג הזה שלך ילך, חייב להגיד, נהניתי מדונה.
אני מודה לך.
היום אנחנו מבקשים מכם להתקשר אלינו ולספר לנו על סיפורי הבייביסיטר המוטרפים שלכם, בין אם אתם עשיתם בייביסיטר או עשו עליכם בייביסיטר,
או על הילדים שלכם,
או על הילדים שלכם, או על הנכדים שלכם, או על כל סיפור בייביסיטר מוטרף שקרה לכם.
בשעה הקודמת דיברנו עם דנה שהילד שהיא שמרה עליו שתה את התרכיז תפוחים לפני שהספיקה למהול אותו במים, נעלה וברח החוצה.
כן, הוא שתה את התרכיז, רק את התרכיז ורץ החוצה, נעלב. כי הוא נעלב. כן. וואי, זה עדיין נשאר בי. וגם הייתה את חנה שסיפרה שהילד זורר.
הייתה הבייביסיטר של, של הילדים שלה.
של הילדים כן. שלה, שזה פלקס נחמד. אז תספרו לנו, תתקשרו אלינו, ואולי תיקחו 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. מרגישים את סוף הקיץ?
מרגיש.
וואו, זה מפתיע. עכשיו בארקוסטיל קיצ'ן, ימים אחרונים של מבצעי קיץ חמים, אל תפספסו ויכנסו להתרענן עם המוצרים של ארקוסטיל קיצ'ן. את הסיפורים שלכם אתם שולחים בוואטסאפ, שהוא 054-999-4399, או שתתקשרו.
הכי טוב.
הכי טוב להתקשר.
אין, אני
אתקשר. יבינו אתכם בול. 1-972-99-99. אני אחזור על המספרים. תתקשרו. 1-972-99-99, או תשלחו את הסיפור בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב לחגית.
מה העניינים?
בוקר טוב.
תגידי לה במה היא זכתה כבר על זה שהיא, רק על זה ששמענו את השם שלה.
את זכית חגית ב-300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. מרגישים את סוף הקיץ עכשיו בארקוסטיל קיצ'ן, ימים אחרונים של מבצעי קיץ חמים, אל תפספסו ויכנסו להתרענן עם המוצרים של ארקוסטיל קיצ'ן.
אהבתי שרפרפת מהר על המרגישים את סוף הקיץ עכשיו בארקוסטיל, כי ידעת שאני אענה, כאילו רציתי להשאיר את השאלה הזאת רטורית. חגית, ביקשנו את סיפורי הבייביסיטר המטורפים שלכם, בואי ספרי לנו.
נכון, יש לי סיפור נוראי, עדיין בטראומה מזה, כבר עברו המון שנים. בגיל 15 שמרתי על זוג תאומים, פעם ראשונה לא הכרתי אותם, האמא אמרה בואי תשמרי על זוג התאומים החמודים. הגעתי הביתה, האמא ברחה.
בני כמה הם היו התאומים?
5. הם היו בני 5, זו 5. לא הבנתי איך זה קרה, אבל בשלב מסוים הם פשוט נעלו אותי במרפסת.
עשו לך את הגלית דיסטל בעצם.
ממש.
הם עשו לי, הם אחרי שהם פירקו את כל הבית, עשו את כל הבית, הם נעלו אותי במרפסת, ואני ממש הייתי צריכה להתחנן לחיי עם ממתקים, מה שלא ניסיתי, זה לא עבד, והפחד היחיד שלי זה היה שהם יהרגו את עצמם בתוך הבית או משהו, ואם אתה תחזור, אני אשאר בחוץ נעולה במרפסת, ומה אני אעשה?
רגע, זה התאומים בן ובן?
לא, בן ובן, כן.
תשמעי, זה כמו לקחת שני מגנטים? ופשוט לשחרר אותה, זה כאילו, זה אנרגיה מופרעת, שני תאומים בנים.
היא גם ידעה, היא ידעה שזה מה שיהיה. היא פשוט עשתה ויברח.
היא ידעה שאת חושבת שהיא ידעה שהם מטורללים? כן, אימא שלהם. היא ידעה. היא ידעה והיא אמרה לך כזה, ותגידי, כמה זמן את אומרת ששמרת עליהם? לכמה זמן?
האמת שאני לא זוכרת, אני חושבת שזה היה באזור השעתיים כזה, זה היה אחר התהוריים שהאימא ברכה לאנשהו.
מתוכן כמה זמן היית נעולה במרפסת?
לפחות חצי שעה.
יואו,
זה המון זמן.
חצי שעה של סיום?
כן, כן. וזה היה ממש לקראת הסוף כזה.
רגע, והם פתחו לך?
בסוף הם פתחו לי, ובאמת...
לפני שהאימא באה.
ספרי לי רגע, איך הצלחת לגרום להם לפתוח את הדלת, כי זה העניין הקשה במסע ומתן עם...
שוחד.
טרוריסטים, שוחד.
ממתקים, אני אביא לך מה שאתם רוצים, נלך לטיול, כל דבר שיכול לנסות לגרום לילדים בני חמש, לעשות מה שאני רוצה. בסוף נראה לי הם פשוט, אחרי חצי שעה, זה כבר הפסיק לעניין אותם, הם רצו כנראה משהו אחר.
והבאת להם את כל הדברים שהבטח להם?
נראה לך.
ברור שלא, בהחלט שלא.
שמח שלא.
אמא שלהם לדעתי הגיעה איזה 10 דקות אחרי זה, ואני פשוט נסתי על נפשי משם, ולא חזרתי לעולם.
גם לא סיפרת לה?
אני לא זוכרת, אני חושבת שהייתי ממש בטראומה קשה, בטח אמרתי איזה, נעלו אותי במרפזת או איזה משהו כזה, והיא אפילו לא צריכה להתקשר אליי אחר כך. אז אם היא שומעת אותי, יש תדעי שאני עדיין בטראומה.
רגע, בני, כמה הם היום לדעתך אטומים? כאילו, לחישובך, כן?
לא הבנתי, בני כמה הם היו?
היום, בני כמה הם היו, כמה שנים
היו. היום, וואו, אני בת 37 תכף, והייתי באזור הגיל 15.
היית בגיל 15, כן.
קיצור, הם בני 27?
כבר הם מספיק בוגרים לקחת אחריות על מה שהם עשו.
אם אתם שומעים אותנו, נשמח לשמוע את הגרסה שלכם לסיפור. כן, אני לא רוצה לשפוט לפי רק צד אחד.
יו, מעניין. רגע, את זוכרת את השמות שלהם?
לא, ממש לא. זה היה פעם אחת. בייביס ברחת פעמי שהגעתי, לא הכרתי אותם, וגם לא רציתי להכיר אותם יותר.
הבנתי, כן, לא, כן. לא להיקשר.
טוב, תודה רבה, חגית.
תודה, חגית.
תודה.
הדס?
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אביה.
קודם כל, ממש כיף לשמוע אתכם.
איזה כיף. בוקר. רגע, את לא, רוצה, את לא רוצה כסף?
מה זה?
כסף, רגע.
זה ברור שאני רוצה.
זכית ב-300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. מרגישים את סוף הקיץ?
כן.
עכשיו בארקוסטיל קיצ'ן, ימים אחרונים של מבצעי קיץ חמים, אל תפספסו והיכנסו להתרענן עם המוצרים של ארקוסטיל קיצ'ן.
כן, עכשיו את יכולה לחזור למחמאות ודברי שבח.
אז באמת כיף לשמוע אתכם.
תודה.
אני, הסיפור שלי לא נעים מהצד המתעלל הפוגע, בתור ילדה ששמרו עליה.
כן, זה כן. לא היה לנו.
לא.
אני מוכנה להתנצל בשם התאומים מהסיפור הקודם.
מה עשית, הדס?
אנחנו קודם כל, אנחנו 4 אחיות ואח, צפופים, ואימא שלי הייתה בין פעמיים לשלוש בשבוע חוזרת, אז זה היה נראה לי מאוד מאוחר, היום זה פתיחה, כן? ב-5 משהו כזה. לפני הרבה שנים אימהות חזרו ב-2, ואני פשוט סניתי את ה... בייביסיטריות שהם היו, באמת, היא הייתה מביאה לנו את הכי טובות שיש, מטפלות במעון, כל מיני כאלה. ואחת מהם, נורית, שאם את שומעת אותי, אני באמת מתנצלת. אני הייתי בת 5, ואחי שצמוד אליי היה בן 3. הייתי גם משועממת, גם חיפשתי כל הזמן איך להסבל, ו...
אח היה הכי קטן?
לא, הייתה עוד אחת מתחתיו. שנה ומשהו מתחתיו. אנחנו ממש צפופים. ויום אחד כזה, אני הולכת למגירה במטבח, שהיא שמרה עלינו. לוקחת את הסכין הענקית של הלחם, משוננת של
אופנות גדולה.
ואני אומרת לו, עלה לי רעיון, באמת, זה לא שהתכוונתי לרצוח אותו.
עלה לי רעיון.
איזה דיסקליימר.
עלה לי רעיון.
כמו בסרטים המצוירים שאז היינו רואים, אמרתי לו, וואי, יוסי, בוא רגע, בוא נעשה ש... אני באה אליך מאחורה עם הסכין, שמה את זה על הצוואר, כמו בסרטים כזה, ועומדת ככה. לא יודעת, הייתה לי תמיד חשיבה יצירתית, ובאתי, והוא כמובן הסכים, מסכן בן 3, לא יודע מה אני רוצה ממנו. לקחתי את הסכין, כבר עמדתי על הצוואר, ורגע לפני שאני משוספת את גרונו, היא מגיעה, צורחת את חייה, הבייביסיטרית שהייתה איתנו.
תורידי את זה!
כן, כן. ואני גם לא הבנתי מה לא בסדר, כאילו, אני ממש חשבתי שאני יודעת, מגניבה וזה, ו...
מגניבה?
כן, והיא...
כשהזינה נסיכה לוחמת, חשב.
והיא הייתה אישה, אגב, מבוגרת, לא בייביסיטרית נערה, כן?
יואו.
ואני זוכרת שבאותו לילה, אמא שלי לקחה אותי לשיחה, ואמרה לי, את יודעת, נורית לא רוצה יותר לבוא לפה.
יואו.
וזה, וכן.
זה מפיל את הלב.
אני הייתי מתעללת סדרתית במטפלות.
רגע, אבל מה זה נורית לא רוצה לבוא לפה? שנייה, שנייה. מה זה נורית לא רוצה לבוא לפה?
לא התנצלתי, אבל יאמר לזכותי שמטפלת נוספת שהייתה אצלנו גם קבועה, ולימים כשכבר הייתי נערה מתבגרת והיא הייתה מגיעה לביקור, כי הייתה גם חברה של אמא שלי, אני אמרתי לה, וואי, תשמעי, אני מה זה מצטערת, אני הייתי ילדה קשה וזה, וכאילו לא רציתי להגיד לה, עשיתי את זה בכוונה, אבל...
את מדברת על נורית?
לא, על השנייה.
מי זאת השנייה? מה עשית לשנייה?
עליזה.
מה עשית לעליזה?
השנייה, עליזה היא גם הייתה מגיעה אלינו קבוע גם, הם היו מתחלפות ביניהם, פעמיים שלוש בשבוע, מתרעננות מאיתנו.
ואז היית שולפת את הרובה. על אחיך.
כן, כן. דברים אחרים שזממתי ולקחתי את אחי וגם אחותי הקטנה כבר גם הצטרפה אלינו ואמרתי להם בואו נעשה לה ככה, בואו... כל מיני רעיונות נחמדים כאלה לנסות עליה.
יפה.
יואו, יש...
מה?
כשהייתי קטנה, אח שלי, הוא היה לפעמים בא ועשה לי קטע, הוא שם לי תפוח על הראש. הוא אמר לי, תעמדי רגע.
וזורק לך על זה משהו?
ואז הוא לוקח סכין.
שקרנית.
ואז הוא מסתכל עליי, ואז הייתי, לא רוצה, ואני אלוף בזה, אבל אני אלוף, והתחלתי לצרוח, כן, כן, זה טריק שהוא היה עושה לי. הזכרת לי את ה...
למה אחים זורמים, למה אח שלה זרם עם זה? עם הסכין טוב, הוא היה בן שלוש.
הוא היה בן שלוש, אבל זהו, אני כאילו, כן, הוא היה בן שלוש.
כן, הוא היה דמות חפרת ישע, מה שנקרא.
מה שנקרא. טוב, עדס, תודה רבה.
תודה רבה, עדס.
אביה, למי את רוצה לחלק 300 שקלים, 600 שקלים נוספים, סליחה, האם להדס ששלפה סכין על אחיה בנוכחות הבייביסיטר?
נורית.
או על...
חגית
עם התאומים,
עם התאומים
שנעלו אותה במרפסת ועשו לה את הגלית דיסטל.
חגית דיסטל.
חגית דיסטל. אני בעד לתת לחגית.
יואו, אני בעד לתת להדס.
היא עברה טראומה.
כן, אבל אני תמיד כאילו כשמישהו חושף איזה משהו שמוריד ממנו,
כן,
אז
נכון.
אני ישר כאילו אפשר לחלק גם. אפשר לעשות את האופציה העלובה.
אני לא אוהב לחלק.
אני יודעת שאתה לא אוהב לחלק.
בסדר, יאללה, נחלק. אז כל אחת מכן זוכה...
חשבתי טוב, בסדר, הדס, אבל...
לא צריך להגזים. כל אחת מכן זוכה ב-300 שקלים נוספים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. מרגישים את סוף הקיץ?
כן.
עכשיו בארקוסטיל קיצ'ן, ימים אחרונים של מבצעי קיץ חמים, אל תפספסו ויכנסו להתרענן עם המוצרים של ארקוסטיל קיצ'ן. יש איזה שיר. To listen to me whine about nothing and everything all at
once. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, אז אתמול, לפני השינה, שזאת אומרת בערב, אז עמדתי בפני ההחלטה הגורלית, בחירתה של סופי ממש, האם לצפות באח הגדול או בחתונמי.
בחירתה של סופי צדקה, כן.
בדיוק, החלטה שומרונית.
כן,
אז בחרתי בחתונמי בגלל שהובטח לי סופש זוגות.
על ידי מי הובטח לך? על ידי מחלקת הפרומו.
כן, שלא הייתי צריכה להקשיב לה, נכון?
סופש זוגות זה באמת אירוע סי בדרך כלל, אני לא עוקב אחרי העונה הזאת של חתונמי, אבל בדרך כלל זה הכיף הגדול.
כן, כן, שם הכל קורה, שם אין, זה רגע טלוויזיוני. מדהים.
כי הזוגות מכירים אחד את השני פתאום.
בדיוק. זה גם, זה כאילו, כן, זה מרגיש קצת כמו באמת גמר. זה באמת מרגיש כמו איזה גמר. זה הרגע סי של חתונמי.
זה גם כמו בסרטים של מרוול, כשיש את הרגע הזה שכולם מכל מיני סרטים שונים מתאחדים לסצנה אחת, זה כזה.
לגמרי, לגמרי. כן, זה גם קצת, לבחור בחתונמי, זה קצת כמו ללכת לפסטיבל מוזיקה נגיד, ונכון, יש ליינאפים בפסטיבלים.
יש כמה במות.
ויש כמה במות. ואז אתה נמצא באיזושהי הופעה, ויש לך את הסוף של ההופעה תכף, ואתה צריך להחליט אם אתה נשאר לסוף ההופעה, או אתה הולך לבמה אחרת.
שבה כבר מתחיל.
שבה כבר, כן, הולכת להיות הופעה שאתה רוצה לראות, ואתה רוצה לתפוס שם מקום. אז זאת ההחלטה, ותקשיבו לי, תמיד תישארו בהופעה שאתם נמצאים בה, כי שום דבר לא יכול להשתוות, אף התחילת מופע לא יכול להשתוות לאדרן של מופע אחר. בקיצור, נשארתי לאדרן לסופה של הזוגות.
כן.
אבל מה שלא ידעתי, שהפרק הוא הדרך לסופה של זוגות.
מה, הנסיעה?
כן, כן.
לא היו זוגות שנפגשו?
הם נפגשו בסוף, אבל רוב הפרק כזה, זה היה הדרך והאסטרטגיה וההכנה הנפשית שלהם לקראת הסופה של זוגות. בסוף הם נפגשו, כן? אבל עדיין כאילו שמרו לדעתי על כל הג'וס.
לפרק הבא.
לפרק הבא, ברור. והייתי כאילו בפרק של הדרך לסופה של זוגות.
והתאכזבת.
לא, האמת שהיה אחלה פרק, וגם שהם הגיעו שם.
גם בנסיעה יש משהו.
ברור, הם מגבשים אסטרטגיה. איך אנחנו נהיה, איך נציג את עצמנו? כמובן שהכל קורס.
חד משמעית.
תוך שנייה. אבל הם גם מנסים, הם מנסים.
וגם הרבה פעמים בנסיעות יש ריבים מעניינים. היה ריבים?
בנסיעה לא. אני חושבת שאחד נלחץ מזה שהם כאילו נוסעים לקמפינג, כשאני יכולה להבין את זה, שהם הגיעו לקמפינג.
שזה מבאס, כי בעונות הקודמות פינקו כאילו במלונות שווים דווקא.
הסופה זוגות, אני לא יודעת, אני
מה, את לא זוכרת?
לא, אולי עם הירח דבש אתה מתבלבל.
לא, 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 סופה זוגות היה, אני זוכר, בעונה של ניר ואגר, היה מלון, אני זוכר שהיא עשתה פייסים בארוחת בוקר.
נכון, הייתה בריכה שם, נכון. אבל הייתה גם את העונה עם, אני חושבת שאחת אחרי, שהם גם היו
אימנו,
באיזה...
אימנו,
אימנו. כן, מנו, כן, שהם כן. ישבו שם במדורה. אז זה היה, זאת הייתה אווירה, והם כאילו הגיב לשם, והיה להם שם קר. תקשיב, זה היה קור כלבים. עכשיו רואים שכאילו ההפקה כזה, אוי, כאילו, כן, קר, אבל יש יום צילום, וכאילו,
כן, אז
תתלבשו כאילו חם. ובצל, יש מדורה. עכשיו, הם לא הצליחו לתפקד. עכשיו, יש שם איזה בחור שכאילו, שוב, אני לא ראיתי את חתונמי מההתחלה וזה, אז כאילו הצטרפתי לסופה של זוגות, כי זה אירוע. אבל סתם, יש שם איזה בחור שישב ורעד, ואני לא יודע אם זה התקף חרדה, קר לו, מה קורה. הם באמת לא תפקדו.
איזה קריסה.
ממש קריסה, וכאילו, הדיון היה כזה, תראי, הוא עם קצר. ככה, זה, איך הוא יכול, הוא עם קצר.
יאו, מה זה, כולם עסוקים בקור ולא באינטריג.
כן, או כשנגיד כולם כזה נכנסו, ואנשים כזה בסופה של זוגות, הם רוצים לראות איך הזוגות האחרים, איפה הם נמצאים בזוגיות שלהם, עם זוגיות קורית וטובה. ואז הם כולם נכנסים.
והבנים רק משווים, עשיתם כבר סקס.
נכון, נכון.
נתנה לך.
אז זה בפרק הבא.
זה כמו התחלה של גריז.
בדיוק, אבל זה בפרק הבא, זה tell me more.
כן, בדיוק.
ברור. אז הם נכנסים, ואז כזה, תראו, הם זוגים, הם מחזיקים ידיים. עכשיו, ברור שהם מחזיקים ידיים. הם הולכים...
עושים הצגה.
לא, הם הולכים שם במדרון, באמת, בדיונה, בקור אימים.
וואו.
חייבים לאחז במשהו, וזה האדם שלידי, לכן אני אאחז בו. אין רומנטיקה. אין רומנטיקה. אני כזה, וואו, כולם אוהבים העונה. לא, לא, הם מתמודדים עם איתני הטבע.
ועם הקור גם.
בדיוק.
כן.
אז הקור כלבים, באמת, זה לא טוב. עכשיו, מצד שני, אני חייבת להגיד שהבחנה שהייתה למייט,
כן.
למייט הוא זוגתי שתחיה.
תחיה.
כן, היא נתנה איזו הבחנה על הרעות באח הגדול, שהוא לא נוח, העונה.
הרעיתים עצמם?
הרעיתים לא נוחים העונה.
מעניין.
ולכן הן ישיבות בנסט. ולכן גם הזוגות הם לא, אין איזה, אתה יודע, התחממות זוגית נורמטיבית. הם יכולים רק כאילו להיות כזה איפה שהמיטה, אבל כאילו הנסט לא קורה. כי אי אפשר להימרח שם. אי אפשר להימרח שם.
זה מתנת הרייטים? זה כזה, זה שטאפ?
I guess, ברור.
כן, זה אולי כדאי להחליף.
כן, שרק שיהיה נוח, לא, כי מיפה, אבל לא נוח. בקיצור, אז אני רוצה לדבר באמת על הנוחיות שם של כל הריאליטי.
על הנוחות. נוחיות זה שירותים.
אה, גם.
נוחיות זה שירותים.
נוחיות זה נוחיות. נכון, נכון. על עניין הנוחות בריאליטי, שזה חשוב, כי זה תוכן, זה ממש הבסיס להכל.
נכון, אבל את יודעת, אפרופו מה שאת אומרת על האכזבה שלך מזה שסופה של זוגות לא היה סופה של זוגות, אלא רק הנסיעה. אני חושב שלפעמים הדרך היא יותר חשובה מהיעד עצמו.
יפה.
ובימי שני אנחנו מדברים עם מומחה כל השבוע, והיום יש לנו מומחית לדרך, יש לנו נהגת קטר.
יש! של רכבת. יום, ממש רצינו נהגת קטר.
ממש רצינו כבר מלא זמן, והיא ממש, היא ממש נוהגת על קטר, כמו שאנשים עושים. ואתם יכולים לשאול אותה כל מיני שאלות, שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399, כל מה שרציתם לדעת על רכבת, על איך נוהגים ברכבת, על המסביב של רכבת, על תנאי העבודה ברכבת.
איך
על...
עוצרים? איך עושים טסט? עושים טסט?
שאלה?
איך הולך טסט לרכבת?
טסט שנתי כאילו?
לא, איך את עוברת טסט בתור נהגת?
אני יותר מעניין אותי טסט שנתי, לוקחים אותי לקומפיוטסט.
יפה.
אף פעם לא ראיתי בדינמומטר רכבת לפניי. קיצור, כל שאלה שיש לכם, 054-999-4399.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה נשמע? שעה שלישית.
אני חייב לאכול מטבוחה.
כן, אתה צועק פה את זה כבר מטבוחה, כל ה...
כי, תשמעי, א', כשאתה קם בחמש, אתה רעב בתשע, כאילו בצורה קיצונית.
כן.
את לא?
אני בסדר. אני כאילו קפה, אני בקפה עדיין. אני לא יכולה לאכול משהו כבד על הבוקר.
את לא יכולה לאכול מטבוחה עכשיו? לא. לא היית מנגבת חלה עם מטבוחה עכשיו?
לא הייתי מנגבת חלה עם מטבוחה
עכשיו. זה ספציפי, זה פשוט הטעם השישי, עוד לא נרגע לי, של המטבוחה.
אוקיי.
לפני ה...
אבל אתה סתם דיבורים, פשוט...
אני אביא מטבוחה, אני אביא
את המטבוחה. פשוט תביא, אתה כל הזמן אומר, מטבוחה.
ליאת עושה מטבוחה מפחידה. הפעם יצא לה גם חריף, את סבבה פעם חריף?
לא.
אוקיי, אז שבוע הבא.
שבוע הבא.
שבוע הבא אני אגיד לה להכין פחות חריף.
שטל יהיה פה.
בדיוק, בדיוק. דיברנו לפני החדשות על דרכים. והזמנו אתכם לשאול כל שאלה שיש לכם על רכבות, על נהיגת קטר, ויש לנו מומחית, נהגת קטר, בשם חנית בנימין. מה נשמע חנית?
אהלן, מה העניינים?
בוקר טוב.
בוקר מצוין, מה שלומכם?
בסדר, את מדברת איתנו מתא הקטר, מהקטר? לא אומרים תא הקטר, מהקטר.
נכון.
כרגע אני
כאילו...
בתחנת רכבת, עדיין לא בתוך הקטר.
כי הרכבת מאחרת?
לא, ממש לא. הופעתי, אני אסור לי לדבר עם בטלפון בנהיגה, כמו בכביש, אותו דבר.
נכון. ויש דיבורית? יש דיבורית קטר?
לא, אין דיבורית.
טוב, יש לנו כמה שאלות שלנו וגם שאלות שהמאזינים שלנו, אוקיי? אני אתחיל בשאלה של המאזין, לא כתוב את השם, אבל זו שאלה מעולה בעיניי, אוקיי? מדוע עצירת הרכבת בתחנה אף פעם לא אחידה? אני כנוסע תמיד צריך לנחש איפה הדלת. אני ארחיב ואומר שהדלת אף פעם לא איפה שאני עומד. אני תמיד רואה אנשים שאיפה שהם עומדים הדלת מגיעה אליהם. אצלי זה תמיד אני אעמוד ושתי דלתות מימיני ומשמאלי. איך זה נקבע? למה אין סטנדרט של זה?
אוקיי. אז אצלנו ברכבת ישראל יש כמה סוגים של רכבות באורחים שונים, ואתם מזהים אותם גם בצבעים שונים. אני הרבה פעמים נתקלת בנושאים שאומרים לי, איפה הרכבת הכחולה, איפה הרכבת האדומה. אז הרכבות אצלנו הן באורחים שונים, ולכן כל רכבת עוצרת בהתאם לאורך הספציפי שלה. יכול להיות שהיום תהיה רכבת של 7 קרונות והיא צריכה לעצור במיקום מסוים על הרציף, ומחר תהיה רכבת של 8 קרונות והיא צריכה לעצור במיקום אחר ברציף, כדי שכל הרכבת, כל הרכב קרונות יהיה בתוך הרציף.
הבנתי.
ולכן כל פעם הרכבת עוצרת במיקום אחר ברציף.
והמרחק בין הדלתות הוא שונה מרכבת לרכבת?
הגודל של הקרונות הוא שונה, ובעקבות כך גם המרחק של הדלתות.
קיצר, בסדר, אתם יכולים לשחק את המשחק של הנחש איפה זה יהיה, אבל...
זה לא משהו מאיזה.
כן. תגידי, כמה זה טייס אוטומטי וכמה באמת הגה צריך לסובב?
אם יש בכלל הגה?
אם יש הגה.
אין הגה, יש ידיות, מה שאנחנו קוראים להם סטיקים, ואין בכלל טייס אוטומטי.
אז
זה
את...
כל הנהג עושה.
אבל את גם כאילו כביכול לוחצת על המקבילה של גז?
אצלי זה לא בלחיצה, אצלי זה בידית.
יש לך ידית של כאילו נסיעה קדימה?
מצערת, כן, יש לי מצערת שהולכת קדימה אחורה, שבה אני מבקשת לספק לי כוח סחיבה מסוים.
ואת לבד שם?
כן, אני לבד, אבל יש איתי עוד איש צוות שנמצא בקרונות, שהוא הפקח.
פקח, אבל אין כאילו קו-פיילוט כזה.
כן, זה לא כמו מטוס.
זה לא כמו מטוס. מעניין. מה קורה אם מישהו קופץ למסילה? מה
ה... סליחה על השאלה הדארק. כן, זה היה שם.
סליחה על השאלה הדארק.
חד חלק.
חד חלק, כמו שאבי אמר. מה קורה? יש לך מרחב תמרון לעצור? את יכולה לבלום בפתאומיות?
לצערי לא.
וואו.
אז קודם כל אני אתחיל בזה שזה מאוד מאוד נדיר מה שזה קורה, ואם אני מזהה משהו על המסילה, לאו דווקא בן אדם, זה יכול להיות גם בעל חיים או משהו שמתקין את המסילה, מרחק העצירה שלי משתנה, זה נע בין 400-500 מטר עד ל-1000 מטר עצירה של רכבת מהרגע שנתתי בלימת חירום.
וכמה כמה מוקדם את יכולה לזהות שיש משהו על המסילה? מאיזה מרחק?
זה תלוי בדווי המסילה, אם זה עיכול, סיבוב, ישר, זה תלוי גם במזג האוויר, רעות, ערפל, לא ערפל. בדרך כלל עין של בן אדם ממוצע מזהה, גם תלוי בגודל המכשול, אם זה ממש ממש קטן אני כנראה לא אראה אותו ממרחק גדול, אבל בין 300 ל-500 מטר, זה משתנה.
זהו, ומה תהליך העצירה שלך? כאילו זה ברקס? מה זה?
לא, יש לי מה שנקרא לחצן חירום, פטריית חירום, בכמה מקומות בתא נהוג שלי שנגישים אליי, ואני יכולה מכל מקום ללחוץ עליהם. באותו רגע הרכבת מקבלת בעצם הוראה לעצור הכי מהר שאפשר. נפתח שסתום של אוויר שפורק את כל האוויר ברכבת, והרכבת פשוט נעצרת.
ועצירה כזו...
במקום יש לה מרחק תנועה, כמו שאמרתי, שזה נע בין 500 עד מקסימום 1000 מטר.
עצירה כזו עושה נזק לרכבת או למסילה?
עצירה לא, בדרך כלל לא. לא, לא.
אוקיי.
לאנשים שהם אחרים, כן. מה הסיבה העיקרית לעצור רכבת?
וואו, יש הרבה סיבות לעצור רכבות.
כן, אבל אחי, אבל עיקרית.
שירות שלי בתחנות, כמובן שמשהו מסכן את הרכבת, את המסילה, אותי, את הנוסעים. דברים שמתקינים עכשיו, לא יודעת, אף איזה משהו למסילה או שמישהו זרק איזה שם דברים למסילה, כמובן כמו שאמרתם קודם, בני אדם או בעלי חיים על המסילה.
כמה זמן לוקחת הכשרה של נהגת קטר?
הכשרה של נהגת או נהגי רכבת לוקחת עד שנה, קורס שמתקיים בחסות הרכבת במרכז ההדרכה של הרכבת שיושב בלוד.
צריך רישיון נהיגה כשבאים לקורס? צריך רישיון נהיגה כשבאים לקורס?
לא בהכרח.
לא בהכרח? אפשר שיהיה לך רישיון על לנהוג על רכבת ולא על אוטו?
כן.
יש מכירה נהגים כאלה?
וואלה לא.
זה מצחיק, מישהו כזה בא לדייט, אני אסוף אותך.
כן.
אני אסוף אותך. וואו.
וואו.
ועושים טסט בסוף הקורס?
בסוף הקורס עוברים גם ועדת הסמכה וגם נסיעות הסמכה, כן.
איך הטסטר, כאילו, מה הוא בוחן?
בדיוק כמו בטסט בכביש, הוא בודק איך אני נוהגת, אם אני מתפעלת את הרכבת נכון, אם אני יודעת לפתור תקלות ברכבת שקורות תוך כדי נסיעה.
איזה טסט עברת?
תנחש.
ראשון?
נכון.
יפה מאוד. אם לא, זה פדיחה כאילו? יש נהגים של טסט שני?
לא, חז וחלילה, זה לא פדיחה.
אבל זה לא קרה לך.
לי זה לא קרה, כן, אבל יש נהגים שזה קורה להם, זה בסדר. תהליך הלמידה הוא שונה מכביש, אז ככה ש...
יש קווים יותר ופחות טובים בישראל? כאילו, יש קו שזה מגניב להיות הנהג של הקו הזה?
אז קודם כל אני אקדים ואגיד שכל הנהגים נוסעים בכל הקווים בארץ. היום אני אשה, נגיד, קו באר שבע נהריה, מחר אני יכולה לעשות אשקלון בנימין.
יא, זה ורסטילי.
נכון, כן, אין נהג שעושה כל יום את אותו קו. כל יום לפי סידור עבודה עושים...
למה בעצם?
קווים משתנים. מהרבה סיבות, אחד כדי לשמור על הכירות של הנהג, שתיים כדי שלא יהיה משעמם וכל יום תעשה את אותו קו,
נחמד,
שלוש שתהיה חשוף לשינויים כי גם במסילה כמו מקביש יש שינויים, ארבע כדי לשמור על כשירות גם על הכלים, יש כלים מסוימים שנוסעים למשל בקו יצחק נבון הרצליה, נוסעת שם רכבת חשמלית, בקו באר שבע נערי, הנוסעת רכבת מסוג דיזל, גם פה צריך...
ומה הקו שאת הכי אוהבת לנסוע עליו, שכאילו כשמשבצים לך אותו, את אומרת, יש, אני עושה היום?
האמת שאני אוהבת את הקו שהוא הכי ארוך ברכבת, באר שבע נערי.
חוצה ישראל, בטח.
אתה רואה כל הארץ, אתה ביום אחד אתה פשוט... אני חוזרת הביתה מהעבודה ואומרים לי, חנית, איפה היית היום? ואני אומרת להם, בכל הארץ.
גדול.
אוי, איזה יפה זה.
מעולה.
כן.
יש כאן עוד שאלה אחרונה שצחיקה אותי. למה אם אותה רכבת מאחרת כל יום בדיוק באותו זמן, לא משנים את השעה של הרכבת?
כן, בואי נדבר קצת על איחורים. למה זה קורה? איך אפשר לתקן את זה?
בואו, איך אפשר לייעל את העניין, חבר'ה?
בדיוק.
קודם כל, רכבת ישראל כל הזמן מנסה ומתייעלת ומייעלת גם את תנועת הרכבות, גם את המסילות, גם את הקרונות שלנו. אנחנו כל הזמן במגמת שיפור. גם יש הרבה דברים שלא תלויים בנו. העניין של, למשל, מדברים איתי לפעמים על צפיפות. אז אני מסבירה ש... יש לה רכבת קיבולת של כמות קרונות, וגם קרונות לוקח להם זמן להגיע לארץ. זה ייצור אישי, זה לא כמו כל רכב שאתה הולך לסוכנות ובוחר ותוך חודש מקבל אותו. לגבי איחורים, יש לזה הרבה משתנים. מספיק שיש עומס באחת התחנות ולוקח לנוסעים הרבה זמן לעלות, אז כבר בתחנה הבאה היא מגיעה באיחור. אוקיי? ויש לפעמים... דברים שמונים מאיתנו, כמו עכשיו, דיברנו על זה מקודם, היה בעל חיים התקיע לנו את המסילה, הרכבת נאלצה לעצור.
כן.
עד שהיא מחדשת נסיעה, עד שהיא מגיעה לתחנה, עד שהיא מייצה ומגיעה לתחנה הבאה. זה גם דברים שגורמים...
אז התסכול של הישראלי הממוצע מאחורי הרכבת הוא במקום או לא במקום?
לרוב לא במקום, אני אגיד את זה, אבל יש גם סיבות שהן מוצדקות. עכשיו יש תקלה ברכבת, אז כן, הרכבות לפעמים מתעכבות. הרכבת שאחריה תקועה, היא לא יכולה לעבור כי יש רכבת לפניה שכרגע בתקלה.
חנית, מתי את קורזת?
אנחנו מנסים לשפר, אבל...
חנית, יש פעמים שאת נדרשת לעלות כאילו למיקרופון ולהגיד דברים? נכון, יש לפעמים שהנהג מדבר.
כן.
תראי,
נהגת.
לנהג בתן ניהוג כן יש אפשרות לכרוז לנוסעים, לרוב הוא לא משתמש בזה. הוא רק במקרה חירום.
זה בקאפ.
נכון, זה בקאפ. אבל הקריזות שאתם שומעים ברכבות זה לרוב קריזה אוטומטית, ולפעמים זה גם הפקח שרוצה להודיע הודעות שהם לא בקריזות האוטומטיות.
בוקר טוב, מי שעוצר בקו אשדוד נא להחליף לתחנות.
נכון,
מי שאיבד
ענק או דברים כאלה. כן,
דווקא יותר נעים אם את היית מדברת, חנית.
תודה רבה.
תני מדי פעם את קולך, כזה כמו טייס, תכלס.
ממש. את שומעת רדיו שם, בקטר?
לא.
אסור?
אסור לי.
רק לשבת ולנהוג.
כן, אבל לשבת ולנהוג הזה זה לא רק להסתכל על הדרך, יש לי המון מערכות שאני מטפלת תוך כדי נסיעה, אני צריכה לשמור על ריכוז וריכוז ברמה מאוד מאוד גבוהה, להסתכל על הדרך, לנסוע בהתאם למהירויות, כי המהירות שלי היא לא גבוהה. המהירות שלי משתנה, יש לי מקטעים של סתם אני נותן דוגמה 80 ואז להאיץ ל-120 ואז לרדת ל-40. כל הזמן אתה צריך להיות מחובר לנסיעה, לראות איפה אתה, מה קורה. אם תכף תחנה צריך להתכונן לעצירה, ושים תחנה צריך להאיץ.
אז גם אנחנו פה צריכים להתכונן לעצירה. גם אנחנו פה צריכים להתכונן לעצירה. אנחנו נגיד לך תודה רבה חנית, נסיעה בטוחה, היה לנו גם כיף לדבר איתך. כבר נחזור.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אסור להשוות.
עכשיו אתה רשאי.
שלום, מה קורה?
מה קורה?
הכל שלי הסתדר, הכל עובד.
ברוך השם. תגיד, מה באת להשוות היום?
טוב, יש היום, יש חג השבוע לקהילת הלהט"ב, וקריסטינה אגילרה מופיעה בלהט"ב.
וואו.
אני חוגג בעברי.
מהמם. אתה, you're beautiful, no matter what they say.
תודה רבה איתי. לא אהבתי את הסגיר. מה זה no matter what they say? מי אומר?
עזוב, בואו נפתח את זה פה.
איתי, אתה הולך להופעה?
ברור, אני מחויב על פי חוק, מה זאת אומרת?
נכון, לא, ברור.
את האמת שמה שאני הכי מצפה לו זה הדואט עם עדן. נו, זה כאילו זה הברקת ההברקות.
עדן, וגם הקרקוק לי מחממות, לדעתי.
נכון.
ומי עוד? ואנבי גם מחממת.
לא, תשמעי, הופעה.
10 מתוך 10, זה הולך להיות.
כן, זה הולך להיות ליינאפ שאפילו בשנץ לא הייתי מצליח לחלום עליו. ובמקביל יש גם מאומות בנתב"ג. בעיקרון מרגיש לי שתמיד יש מאומות בנתב"ג, אבל עכשיו זה מרגיש קצת יותר רציני, אנשים מתפרצים ל...
כן, יש שביתות, עניינים, אנשים לוקחים בעצמם את המזוודות, בלגן.
אבל אמרתי, נשווה בין מתחמי הופעה בארץ ליעדים נפוצים בחול.
אוקיי.
כאילו, אוקיי, כאילו ירקון וזה.
בואי
נבין את זה.
הפינה, הפרמיס של הפינה הוא די פשוט. אני מרגיש שאנחנו מתווכים את זה למאזינים כשאין בערך צורך.
אבל לייב פארק, נתחיל מהלייב פארק בכל זאת, קריסטינה. הלייב פארק זה בעצם דובאי. כי זה כאילו המקום החדש כזה שאפשר ללכת אליו, ואין בן אדם שלא הופיע בלייב פארק, ואין בן אדם שלא ילע סטורי מדובאי. זה כאילו, מאז שיש את זה, מרגיש לי שכאילו זה המקום היחיד כמעט שמופיעים בו.
נכון.
אז זה הלייב פארק, פארק הירקון.
רגע, יש עוד דברים בלייב פארק. יש שם מאחורה, יש את הגלגל ענק. זה הפלקס של הלייב פארק, שיש מאחורה את הנוף של הגלגל. של הגלגל ענק, אבל של הסופרלנד.
כן, אבל אני לא יודע אם זה בחוקים של הפורמט שאני אצביע על הבדל.
בטח.
בדובאי, לייב פארק, כאילו אנשים באמת מכל הארץ מגיעים להופעות בלייב פארק. בדובאי לא דרך אשכנזי אחד, פרט לאביב גפן, מהיום שעשינו נורמליזציה איתם.
יכול להיות, אני יותר תקפתי את זה במקום אחר, שכאילו יש את האשליה הזאת של עושר וכזה שופוני, כשאם מסתכלים ימינה ושמאלה יש חולות. סתם חולות.
נכון.
כאילו כמו החולות של ראשון.
כן.
אני חושבתי שההשוואה שלך זה שהגלגל הענק הזה הוא מרשים כמו הבניין הכי גבוה.
הבורז'.
הבורז' בדיוק, אבל לקחת את זה למקום אחר. אין בעיה, אני מחבל את הביקורת. בוא נראה אם תשימו את פארק הירקון.
כן.
אוקיי, פארק
הירקון. אני בדקתי בגוגל, והמדינה עם הכי הרבה צפיפות אוכלוסין בעולם זה הודו. לכן אני מרגיש שזה פארק הירקון, וגם אי אפשר לטוס להודו בלי לראות לפחות 50 אנשים שהיו איתכם או בצבא או בחטיבה.
מצחיק,
וואו.
כל כך נכון.
בפארק הירקון, כאילו אתה עומד בהופעה של רובי וויליאמס, ואתה רואה כזה את הרספית שלך בזווית עין, זה הווייב.
100%.
וואי, לגמרי, לגמרי. כאילו גם אתה אומר, אין, אני לא אפגוש, זה גדול הרי, זה גדול, אני לא אפגוש.
אין אפגוש פה מיליון אנשים. כולם היו איתך
בשביל. אני בגולדן, אני בגולדן, אני לא אפגוש באף אחד, אני בגולדן.
וואי, בגולדן, אתה הכי פוגש.
ברור.
טוב, מנורה, מנורה מבטחים, מנורה זה בעצם גיאורגיה. לא יודע, אני עד היום קראתי למנורה נוקיה, ופתאום שינו לזה את השם.
נכון.
מגרוזיה, כן.
פתאום כולם התחילו לקרוא לגרוזיה גיאורגיה בלודיה.
זה מאוד נכון.
ואתה מיישר כאילו אתה כזה גם...
כי אחרת אתה מעליב את הנוקיאינים.
כן, אולי זה לא בסדר, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט, לקרוא לזה נוקיה.
כן, גם היה שלב שאמרו לי, אני הולך, זה במנורה מבטחים, ואני אומרת, זה לא בנוקיה?
כן.
כאילו, לא, אבל
לא
כאילו מנסה
זה יותר,
לתקן.
זה פוגעני, כן.
כן, לא, אבל ניסיתי לתקן, חשבתי שזה שני מקומות אחרים. זה הייתה תקופה אפילו... מאוד ארוכה שחשבתי שזה שני מקומות אחרים, נכון. באמת כמו גיאורגיה וגרוזיה.
נכון.
אוקיי. זהו, אז לא, זה ממש אותה מדינה. יש לנו את מופע זריחה במצדה, שזה בעצם כמו לטוס לפריז עם הבן זוג או הבת זוג, שזה כאילו נשמע טוב, זה רומנטי, זה מצטלם יפה לאינסטגרם, אבל כאילו... אין מה לעשות שם, כאילו אתה מגיע לפריז, הצטלמת עם המגדל אייפל, מה עושים עכשיו? כאילו מה
אפשר לעשות את מה שאימא שלי עשתה שבוע שעבר.
לקנות פצירה.
היא פשוט חזרה בכל יום למגדל אייפל, להצטלם איתו. כל יום היא שלחה לי תמונה ממגדל אייפל, ואני כזה, אבל את יכולה, יש עוד, יש עוד.
שבעה לוקים שונים במגדל אייפל.
כל פעם ממקום אחר, אלוהים שיעזור.
את חייבת לעשות את הסרטון הזה של האישה הזאת צילמה את עצמה כל יום ליד מגדל אייפל.
אני אעשה את זה.
עם מוזיקה מרגשת.
אני אעשה את זה, תודה, איתי.
יש לנו עוד זמן?
יש לנו עוד זמן.
יש לנו עוד קצת זמן.
להשוואה אחת.
אוקיי, יש לנו עוד השוואה אחת, שזה בעצם אנגר 11, שזה מרגיש לי כזה כמו סיני, כאילו זה סוג של קרוב, יחסית קרוב לכולם, אפשר לקחת אוטובוס. נכון! וגם האוכל, אתה כזה קצת, קצת חושש מהאוכל, כאילו איפה תגנו את כל התוגנים, את כל הפלטות תוגנים האלה, מישהו יכול להסביר לי, אין שם מטבח.
זה נכון, כי זה כאילו קרוב, אבל זה גם בנמל.
נכון.
בדיוק.
יש כאן הקרבה.
יש גם איך אתה מגיע, אתה צריך לקחת הסיים בדואי מהכניסה.
לגמרי.
כן, כן, כן.
אני אקח קורקינט כמובן.
קורקינט, זה כאילו בדרכים לא דרכים, אתה מגיע לבניו עצמו.
חד חלק, אני מסכימה מאוד עם ההשוואה הזאת, ועם כל ההשוואות איתי.
EBS, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לך, אביה.
תודה לך, תום.
בוקר חדש, תודה עידו, תודה שחף, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה לחנית, נהגת הקטר.
שימו את המוזיקה של
להסביר. תשימו לה את
זה. שצריך לרדת.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.